ואת משה את נוטהו על ארץ מצרים, ואדוני נהג רוח קדים, רוח קדים בארץ, בארץ כל היום ההוא וכל הלילה, הבוקר, והבוקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה. מה זה רוח הקדים? אומר רש"י, רוח מזרחית נשא את הארבה לפי שבא כנגדו, שמצרים בדרומית מערבית הייתה, הכוונה דרומית מערבית לארץ ישראל, זה גם בגלובוס זה ככה, גם באטלס זה ככה. מצרים היא רוח, היא נמצאת בדרום מערב של ארץ ישראל, ואם כן, רוח מזרחית, הכוונה היא, היא באה מכיוון, אם נסתכל על המפה, מכיוון סעודיה, מכיוון האזורים האלה, והיא נשאה את, נשאה את הרבה משם. אני רוצה להסביר את העניין. הכיוונים, הארצות, כל המציאות הגיאוגרפית שאנחנו מכירים, אין בה מקריות. יש לו איזה משמעות. המשמעות פנימית יותר, נכון זאת היא מציאות פיזיולוגית, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא מסדר את כל העולם, גם הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, והמיקומים למיניהם של כל הארצות, אין בזה מקרה. גם כאן, כשהתורה אומרת שבאה רוח מזרחית, והיא העיפה את הארבה, כן, וכל אותו לילה, זה זה דבר לא מקרי, גם מבחינה גיאוגרפית. הרי מאיפה בא הרבה? הרבה בא מאזור אתיופיה. היום אנחנו יודעים את זה, זה מקום שמדוגרים שם, הם מטילים את הביצים שם, בצורה כזאת הם מתרבים בצורה המונית. ואתיופיה נמצאת כידוע מזרחית למצרים. אז באה התורה ואומרת, רוח מזרחית באה ומביאה את הארבה, וגם העניין הזה של מזרח, רוח מזרחית באה, זה לא רק עניין גיאוגרפי גרידא, אלא יש לזה גם משמעות, כן. בדרך כלל ממזרח מה בא? האור, השמש. למה קוראים למזרח מזרח? מלשון זריחה, זריחת החמה. לכן קוראים למזרח מערב, מזרח. לכן, והנה, אצל מצרים זה הפוך. ממקום שצם זכויות הזריחה, משם בא הרבה, בא כל הצרות שלהם. דבר והיפוך. גם בין שאר הדברים, הניסים האלה, כן. הכל הפוך שם. למה? כי הם צריכים לקבל את המכות שלהם, מנת להוציא עם ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר את אתיופיה במזרח למצרים בשביל עם ישראל. עם ישראל יצא מצרים על ידי המכות, אחת המכות זה הרבה הזה שבא ממצרים. אנחנו במשנה ח', פרק ב' משנה ח'. יש לגבי חמץ ופסח, אז הוא אומר, יש חמץ ששמים את הקמח בחומרים מסוימים, זה מיד מחמיץ. אין נותנים קמח לתוך החרוסת או לתוך החרדל, ואם נתן, יאכל מיד. רבי מאיר אוסר. הרב קהתי מסביר מה העניין חרוסת. אנחנו נוהגים לאכול חרוסת בליל הסדר. יש חרוסת ויש חרוסת. החרוסת שאנחנו אוכלים בליל הסדר היא לא חרוסת רגילה, אלא חרוסת שאין בה קמח. אבל בדרך כלל היו חרוסת תערובת של כל מיני דברי מתיקה למיניהם. זה נקרא חרוסת. אבל חרוסת רגילה, לא בליל הסדר, יש גם קמח. וקמח הזה ששמים בתוך התערובת הזאת של הפירות למיניהם, הוא מחמיץ מהר מאוד. חרוסת היינו תערובת של רסק פירות בלול בחומץ ובמים, עשויה לטבל בה את הבשר. ככה היו אוכלים בשר עם חרוסת, טעים, לא יודע אם אכלתם פעם בשר עם חרוסת. היום יש כאלה שאוכלים עוף עם דבש או משהו כזה, יותר טעים, נכון? לא אוכלים, טוב, לא נורא. אבל יש כאלה שמבינים מבשר. על פעם היו אוכלים בשר עם חרוסת, היה עושה טעים יותר. והיו רגילים לערב בו, בחרוסת הזאת שאוכלים בשר, היו מרביבים בו קמח. אבל בפסח אסור ליתן לתוכה קמח. מדוע? מפני שהוא מחמיץ על ידי המים שבא. בתוך החרוסת יש מים וזה מחמיץ. וכן אסור ליתן קמח לתוך חרדל באותו הטעם. גם החרדל, למרות שזה דבר הפוך מחרוסת, כי חרדל הוא חריף כזה, וחרוסת היא מתוקה. אז לא בזה ולא בזה אסור לשים את הקמח. ואם נתן, יאכל מיד. אבל אם כבר נתן, משום מה, הרי זה קמח, עדיין זה לא חמץ, כן? זה לוקח זמן. בגמרא מבואר שדווקא אם נתן קמח בחרדל, יאכל מיד. לפי שהוא חריף, אין הקמח ממהר להחמיץ בו. אבל הנותן קמח בחרוסת, ישרפנו לאלתר, שהקמח ממהר להחמיץ בה יותר. בחרוסת הוא מחמיץ בה יותר. רבי מאיר אוסר, עדיין אוסר את החרדל. הוא אומר לו, דין חרדל ודין חרוסת אותו דין. אם נתן בו קמח אפילו לאוכלו מיד, שיודעת רבי מאיר הקמח ממהר להחמיץ מחרדל כמו מחרוסת. ואין הלכה כרבי מאיר. אין הלכה כרבי מאיר. זאת אומרת, יש להבדיל בין החרוסת ובין החרדל. אין מבשלים את הפסח לא במשקין ולא במי פירות, אבל שכין ומדמילים אותו באין. אסור לבשל את הפסח, כתוב בתורה מפורש. אין מבשלים את הפסח, את בשר קורבן פסח, לא במשקין ולא במי פירות, שכתוב בקורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. ובאה המשנה ללמד שלא רק במים, אלא במשקים אחרים, כגון יין או שמן או מי פירות, אסור לבשלו. וכן דורשים ובשל מבושל מכל מקום, כל בישול שהוא אסור. למה? כשאוכלים את קורבן פסח צריך להרגיש את הטעם של הצלי. הרגע שאתה מבשל, איבדת את הטעם של הצלי. לכן אסור. כתוב מפורש. אבל שכין אותו, דיינו, אחרי שצולים אותו ומדבילים אותו בעין, שכין את הפסח במשקים, כגון בשמן או ביין, כן, שער מי פירות. בשעת צליאתו ומדבילים אותו בעין, הלא מבשלים, בשעת אכילתו אפשר להדביל, ואין חוששים שמא יפוג טעם הצלי כתוצאה מזה. מי תשמישו של נחתום, נחתום זה אופה. האופה, הידיים שלו מלאות קמח, אז הוא היה שוטף את הידיים שלו במים, רוחץ אותם. אז שאריות הקמח והבצק של בידיים, זה נקרא מי נחתום, המים של הנחתום, המים של האופה. מי תשמישו של הנחתום שנותן בהם ידם כדי להחליק את הבצק, ישפכו במקום מדרון שלא יישארו מכונסים במקום אחד. מדוע? מפני שהם מחמיצים, כי יש שם שאריות של בצק וקמח ודברים כאלה. מחמת הבצק הנדבק לידיו של הנחתום, לכן ישפכו את המקום מדרון שזה ילך לאיבוד, ולא שיצטבר במקום שהוא עושה את העיסה, שלא יצטבר שם כמי מים האלה, כזה מבחינת חמץ. דף שם אחד למדנו שהנושא שאנחנו עוסקים בו זה ש צריך לחבר בין האידאה ובין המעשה, בין המחשבה ובין המעשה. מה זה העניין של האידאה? האידאה של עם ישראל. עם ישראל יש לו ייעוד, יש לו מטרות אציליות, להאיר, להיטיב לעולם כולם וכו'. אבל גם זה מגיע לידי ביצוע. לפעמים הרוב שעסוקים בעולם של עשייה שוכחים את האידאה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. הקמנו מדינה לתפארת בשביל לנגב חומוס בדמשק. מה אתם אומרים? לעשות כיף? לא בשביל זה הקמנו מדינה. יש לנו אידאה יותר אצילית מאשר לעשות כיף. זה דוגמה. אבל בחברה שאנחנו כל כך שקועים בעולם של עשייה, בעולם של חומר, שוכחים את המחשבה, את הרעיון, את ה... את האידיאלים שעומדים ביסוד הקמת המדינה או בכלל עם ישראל. אז זה מדבר כאן, מרחיב את הדיבור. כשפוגמים את הרעיון, כשמתרחקים על ידי השיקוע בקטנות החיים הרגילים, מתוך שאדם שקוע בדברים קטנים בחיים ופוגמים את הרעיון, מרוממות המחשבות העליונות שהן מחוללות את המעשים הגדולים ושהן גנוזות בתוך, בגניזת אלוקית עצומה בתוך המעשים. מה זה מרוממות? כאילו מסתלקות המחשבות העליונות האלה. ממילא הולכים המעשים ונפגמים. זאת אומרת, נוצר פער גדול בין האידאה, בין המחשבות ובין המעשים. וגם המעשים בעצמם נפגמים ברגע שמתרחקים מאותם מחשבות. ערכה משתפל של המעשים והדרם הולך ומועט עד שהם מתגלים בצורה קצופה. קצופה זה כעס, קצף. בצורה קצופה המעוררת קפידה ושיממון, תחת שהעוז והאדר הוא לבושם הטבעי להם, אבל כתוצאה מההתרחקות מהאידאה, אז התוצאה היא, ההופעה היא הפוך בדיוק. וכשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק. אז יש כזה מין מעגל כזה, איך עוצרים את זה? כמה שהמעשה יותר פגום יותר, כמה שהמעשה יותר מתרחק מהאידאה הוא פגום יותר, וכמה שהוא פגום יותר, האידאה יותר מתרחקת. יש כאן, איך אומרים, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים, החלום של הקודרי. עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה, המעוררת גם היא בוז מכל איש מעשה. אנשי מעשה, אנשים מחוספסים אומרים, מה קרה לך? אתה פתאום הפכת צדיק? אידיאליסט? איפה אתה חי? מעורר בוז מצד מרחקה מן החיים ומצד רפיון כוחה לפעול עליהם. כן, דוגמה היום במציאות שלנו עכשווית, ישנם עוד אנשים אידיאליסטים במדינה. שמעתם על המתיישבים בישע? מישהו שמע על הדבר הזה? לא שמעתי. לא שמעתי. באמת אידיאליסטי. הולכים, מסכנים את חייהם, מוסרים את חייהם, למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, למען יישוב ארץ ישראל, כל דברים האלה. אבל יש כאלה אנשים ששקועים כל כך באינטרסנטיות, בחומרניות, והאורים האלה, וואי, וואי, וואי. אז פתאום כל אותם אידיאליסטים נראים משונים, נראים כאנשים עזויים, משיחיסטים. על מה אתם מדברים? רוח, אידיאלים, התיישבות, איפה אתם חיים? מה אם הבורסה היא נופלת כתוצאה מכל הבעיות שלכם? פתאום כל הדברים הנפלאים האלה בעיני אנשים ששקועים בעולם של עשייה, של חומרניות ודברים כאלה, אז הדבר הזה מפריע להם אפילו. שפתאום אתה חי עם איזה בן אדם אידיאליסט, ואתה השני הוא חומרני, אז זה לא מסתדר אצלו הדבר הזה. אז כך אומר לגבי הדור, כמו הדור שלנו רואים. הדור שלנו דור נפלא מצד אחד. מצד שני הוא שקוע בעשייה, שקוע בחומרניות, בהקמת המולד, כל הדברים האלה. ואותם אידיאליסטים, אותם אלה שמחזיקים, מרימים את דגל האידאה, הם נראים כעזועים בעיני אנשים ששקועים בחומרניות. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? מעניין אתכם? בוא נקרא בהמשך. הוא אומר, איך פותרים את הבעיה? שנוצר פער בין האידאה ובין המעשה. בין אלה שמחזיקים בעולם של עשייה וחומר, ובין אלה שיש להם אמונה באותם רעיונות ואותם אידיאלים. כדי למצוא תרופה לעומת מצב היום זה, לעומת מחלה כזאת, האוכלת את שתי הקצוות אשר לחיים, גם את האלה שבעלי האידאה, וגם את אלה ששקועים בחומריות. וממילא ניחר תוכם, אנו צריכים להתאמץ בכל היכולת בשמירת המעשים. לא לוותר על המעשים. אדרבה, להיות איש מעשי, להיות דור מעשי, להתיישב, לעמול, לבנות מה שצריך, לחבבם ולהמצם את המעשים. אבל לא לעמוד על תחום זה בלבד, לא לשקוע רק בעולם של עשייה. מאומה לא נישא בעמלנו אם לא נצרף אל רוממות המעשים את ההשבה אל תועפת הרעיון העצור וגנוז בהם. זה לא מספיק מה אתה עושה, אתה צריך לדעת מהי המגמה של העשייה. בכל דבר ודבר שאדם צריך להתחבר אל הרעיונות שמעבר לעשייה. אני אתן לכם דוגמה שהייתה כאן, כאן על יד המכון יש בניין חדש שבנוע, לא בתקופה הזאת, זה כמה שנים בנוע בניין הזה. אז כשבנו את הבניין, אז קטחו באדמה ובאו בגרים ועשו יסודות וכל זה, והיה כאן רעש אימים מהבוקר עד הערב, בום בום בום. אז החבר'ה התמרמרו, אמרו, מה זה מפריע לנו כאן כל העשייה הזאת? באמת היה רעש עצום, הפריע בלימוד, הפריע בכל דבר, אבק בכל דברים כאלה. מה אתם אומרים? מה, איך אפשר להתמודד עם מטרד כזה, עם העשייה, הרעשים כאלה שהוא תוצאה מהעשייה הנפלאה הזאת? אז אמרתי להם, לחבר'ה בשיעור,
מתמודדים עם הצפיפות בבית מדרש.
אותו דבר. לא, אני אומר, איך אתה מתמודד? היה כאן רעש עצום. אמרתי להם, שמעתם שבונים את ירושלים? זה מעשה טוב שבונים את ירושלים. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים לבנות ירושלים? בונים בית בירושלים, זה דבר לא רק פיזי, אלא גם דבר רוחני בעניין. בונה ירושלים השם. זה קונצרט מה שאתם שומעים כרגע. זה התופים של בניין ירושלים. זה התזמורת. מישהו צריך לעשות בתופים, נכון? אז הבגרים האלה, בום, 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 בום. חבר'ה היו מבסוטים, וואי, וואי, וואי. פתאום אותם דברים שנראו כדברים לא טובים, הראו את האידאה שבזה. חלק מבניין ירושלים זה לקדוח באדמה, עם הבגרים האלה ועם האבק הזה וכל זה. פתאום אפשר להבין, זה מה שהרב אומר כאן. לא לבטל את העשייה. אדרבה, לחבר את העשייה לאידאה, לרעיון, הנה, אתה בונה את ירושלים. דבר גדול, הרכבת, איך קוראים לזה? הקלה, נכון? הקלה או לא? איזה יופי! איזה מטרדים יש בתחבורה, וזה וכל זה. אבל מה, בונים את מה? ירושלים. אז לא מבטלים את העשייה, אלא מחברים את העשייה לאידאה. כדוגמה אני אומר. אותו דבר, כל דבר, כל עולם העשייה צריך לחבר אותו לרעיון, למחשבה, לאידאה. זה מה שהוא אומר, הפתרון האמיתי להתמודדות של הפער בין העולם העשייה ועולם הרוחני. אם יישארו המעשים מצוות אנשים מלומדה, בלי שיחברו אותם לרעיונות שמאחוריהם, לא לבד שלא יועילו, הם ישפילו עוד יותר את הרעיון. וסוף שפלות הרעיון להיגמר בביטול המעשים. זאת אומרת, כמו אנחנו, כמו מצוות למשל. אדם שרק מקיים מצוות, בלי אמונה, בלי יראת שמיים, בלי אידאה, בלי המחשבה, מה המצווה עושה, מה פעולתה, מה מקורה, מאיפה היא באה. בסוף הוא יתייבש האדם הזה. הוא יהיה איזה מין רובוט כזה שיעשה מעשים, בסוף את המעשים בעצמם הוא לא יעשה, כתוצאה מזה שהוא לא מחובר לאידאה. אבל לא ניבעל כלל מהמפחידים אותנו מתעופות המחשבה, להן עם אותם אידאות אציליות. אומרים שאנו מתאמרים לעלות מרומי שחקים באין סולם, זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש כאלה שאומרים, הוא שם אסטרונאוט, איזה מחשבות, איזה אידאות, איזה... לא אומר, לא לבטל גם את, לא את המעשה, ולא את האידאה. לא כן, יש לנו סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. נכון, החיים שלנו מורכבים בעולם של ארצה, של העשייה, של העולם הזה שאנחנו חיים בו, אבל הוא מחובר לשמיים. המאור שבנשמתנו, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, אשר יורר יפה על ידי אור גנזי תורה. גנזי תורה על סתרי תורה, בסתרי תורה מחברים את העולמות, לא מפרידים את העולמות. סתרי תורה מלמדים אותנו ששמיים וארץ נשקו. כל העניין שלנו לחבר את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נכון שהארץ הייתה תוהו ובוהו, אבל מיד אחרי זה, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. צריך להאיר את המעשים, לרומם אותם, להעלות אותם, אבל לא לבטל אותם חס ושלום.